השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, לידיה בת יעקב עליה שלום, שהיום יום ה-30 לפטירתה, וגם לילוי נשמת רבי אליעזר קליין בן רב צבי, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתם. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואתה השלמה של אחותי, שירה שיינדל בת דינה בתוך שער חולי ישראל, ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לכבוד יום ההולדת של יסקה, ביתו של אחד הלומדים, שחוגגת היום 7 שנים, ילדה נפלאה, חייכנית ואהובה, בעלת מידות טובות, עוזרת המון בבית. יסקה, תמשיכי להתפתח ולגדול מתוך יראת שמיים, אהבת תורה ומעשים טובים ולעשות נחת להורים. מזל טוב גדול, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים הדף ט"ו במסכת קידושין. נתחיל באמצע עמוד הקודם ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. היום יש לנו שיעור ארוך מהרגיל. היום יש לנו סוגיה שהיא כולה מובאת כאן בדרך אגב, וגם בתוכה אפשר לחלק אותה לאיזשהו שלד מרכזי, ותוך כדי השלד עוברים לסוגיות אגביות מאוד ארוכות. כאן בשביל לשמור על הסדר אנחנו נראה קודם את החלק המרכזי בדילוגים, ואחרי זה נחזור לסוגיות האגביות. אז נזכיר שאתמול תוך כדי הדיון הזכרנו את העובדה שיש בעצם שני מצבים שבהם יהודי נמכר ליהודי אחר בתור עבד. מצב אחד זה שהוא מכר את עצמו, ומצב שני זה שבית דין מכרו אותו כי הוא גנב ולא היה לו ממה לשלם, אז מכרו אותו. יש גם מצב שלישי של עבד עברי שנמכר לגוי, נזכיר גם את זה בהמשך. בכל אופן, לגבי שני המצבים הראשונים של מוכר עצמו או מכור בית דין, אז אם נסתכל בפסוקים, אז יש לנו 3 פרשיות עיקריות של עבדים, בשמות כף א', כי תקנה עבד עברי וכולי, זה כשמכרו בית דין, בויקרא כף ה', וכי ימוך אחיך וכולי, זה במוכר עצמו, ובדברים ט"ו, כי ימכר לך, זה עוד פעם במכרו בית דין. אז שוב שנזכור, זה יעזור לנו בהמשך, בשמות ובדברים זה מכור בית דין, ובויקרא כף ה' זה במוכר עצמו. עכשיו נשים לב שלא כל הפרשיות הן זהות. כלומר, בשמות יש את הדינים המוכרים שהוא עובד 6 שנים, ואם הוא רוצה יותר אז רוצים אותו, ואדון שלו יכול למסור לו שפחה כנענית, זה בשמות כף א', כאמור, במכרו בית דין. בויקרא, כאמור לגבי מוכר עצמו, שם אין את הדינים האלו, אלא מה שכן יש זה שאפשר לפדות אותו, או שהוא פודד עצמו, או שפודים אותו, ושאם לא, אז הוא יוצא ביובל. ובדברים ט"ו, כאמור, זה שוב לגבי מכור בית דין, גם כאן יש את 6 שנים כמו בשמות, וגם יש את הדין של הענקה, שכשאדון משחרר אותו הוא צריך להעניק לו מתנה, זה בדברים ט"ו. עד כאן הפרשיות, עוד פעם בקצרה שנזכור, שמות כף א', לגבי מכרו בית דין, אז יש 6 שנים, רציעה, ושמוסרים לשפחה כנענית, דברים ט"ו, גם לגבי מכרו בית דין, יש עוד פעם 6 שנים והענקה, ובויקרא כף ה', לגבי מוכר עצמו, אז שם לא מוזכר כל מה שהזכרנו, אבל כן מוזכר שאפשר לפדות אותו, ושאם לא, הוא יוצא ביובל. אלה הפסוקים עם שני המצבים, ובמבט ראשון לכאורה בפשט זה נראה כאילו לשני המצבים יש דינים שונים, כמו שראינו בפסוקים, אבל אתמול ראינו שיש דעה שבעצם יש להם אותם דינים, כי יש גזרה שווה בין שני המצבים, כי בשניהם כתוב את המילה שכיר, בנמכר לידי בית דין כתוב כי משנה שכר שכיר עבדך בדברים, ובנמכר לידי עצמו בויקרא כתוב כשכיר כתושב יהיה עמך, מכאן אפשר לעשות גזרה שווה ביניהם, ואז בעצם הדינים בשני המצבים הם אותם דינים. זו דעה אחת שבנו אתמול, אבל מיד אחרי זה הגמרא אתמול אמרה שיש עוד דעה שהיא לא סוברת את הגזרה השווה הזאת, ואין איזשהו לימוד אוטומטי בין שני המצבים. זה אמרנו אתמול. מה שבעצם היום נראה, שזה בעצם השלד המרכזי של הסוגיה, כאמור החלק הראשון של השיעור, זה שנחפש מי הוא זה שאמר שאין גזרה שווה בין שני המצבים, ואי אפשר ללמוד מאחד לשני. זה הנושא המרכזי, ואנחנו נראה 3 הצעות מי הוא בעל הדעה הזאת. הצעה הראשונה באמצע י' עמוד ב' זה שזה תנא קמא שנחלק על רבי אליעזר. הצעה השנייה, אם נקפוץ על עמוד שלם לקצת מתחת לאמצע ט"ו עמוד א', זה שזה רבי אליעזר בן יעקב. והצעה שלישית, אם נקפוץ לרבע התחתון שם, זה שזה רבי. אלה הצעות, ובין כל הצעה להצעה יש דיונים מאוד ארוכים, אבל בשביל לשמור על השלד, אז כאמור נראה קודם את 3 ההצעות בצורה מרוכזת, ואחרי זה בחלק השני נראה את הדיונים שבאמצע. הדיון על הצעה הראשונה, אחרי זה על ההצעה השנייה, ואחרי זה על ההצעה השלישית. אז אנחנו כאמור בחלק הראשון, מי הוא התנא שאומר שלא עושים גזרה שווה בין מוכר עצמו לבין מכרו בית דין, והצעה הראשונה זה שזה תנא קמא מול רבי אליעזר בן יעקב. במה הם נחלקו? הם נחלקו לכאורה ממש בנושא שלנו, וזה שתנא קמא אומר בברייתא שכל הדינים שמוזכרים בשמות ודברים לגבי נמכר לידי בית דין, אז הם רק בנמכר לידי בית דין ולא במוכר עצמו, וזה שהוא יצא אחרי 6 שנים, ושאם הוא לא רוצה לצאת אז עושים לו רציעה ואז הוא יוצא ביובל, ושרבו מוסר לו שפחה כנענית, ושיש את הדין של הענקה, כל הדינים האלו הם רק בנמכר לידי בית דין, כמו פשט הפסוקים, זאת הנקמה. לעומת זאת רבי לזר אומר, מה פתאום, הדינים האלו גם נמכר לידי בית דין וגם במוכר עצמו. זו הברייתא, ובמה הם נחלקו? אז לכאורה נחלקו בדיוק בשאלה שלנו, שרבי לזר אומר שיש גזרה שווה בין שני המצבים, וממילא יש את הדינים האלו בשני המצבים, ולעומת זאת הנקמה כנראה סובר שאין את הגזרה השווה הזאת, ולכן אין את הדינים האלו בשני המצבים, אלא רק במה שהם נכתבו בפירוש, ובמוכר עצמו הם לא נכתבו. זו הצעה הראשונה, שזה התנה שלא עושה את הגזרה שווה, אבל בא רב תביומי בשם הבאי ברבע התחתון של יהודה לדמות ב' ואומר זה לא הכרחי. יכול להיות שבאמת גם תנקם המסכים שעקרונית יש את הגזרה שווה הזאת, וממילא עקרונית אפשר ללמוד דינים בין שני המצבים, ולמה בכל זאת הוא אומר שאין את כל ארבעת הדינים האלו? פשוט כי ספציפית לגבי ארבעת הדינים האלו יש בכל אחד מהם איזשהו מיעוט בפסוקים, ולכן הם רק בנמכר לידי ביתין ולא במוכר עצמו, אבל עקרונית לולי המיעוט כן היה את הגזרה שווה. זו התחייה בשם הבאי. ועכשיו מה שבעצם הגמרא עושה לאורך כמעט עמוד שלם, מהרבע התחתון של י' ד' עמוד ב' ועד מתחת לאמצע ת' עמוד א', זה שהיא עוברת על כל אחד מארבעת הדינים, יציאה אחרי שש, רציאה, שפחה כננית, הענקה, ובכל אחד מהם הבית צריך להראות לנו מה המיעוט שבגללו תנקמה אומר שהדינים אלו לא שייכים במוכר עצמו, ואיך רבי אלעזר יגיב לזה ואיך תנקמה יגיב לזה. את כל זה נראה כאמור בנספח בחלק השני, ועד כאן בעצם ההצעה הראשונה. הצענו שתנקמה הוא התנה שלא עושה את הגזרה שווה בין מוכר עצמו לנמכר לידי ביתין, אבל דחינו, אולי הוא עושה, ופשוט יש לו מיעוט לכל אחד מאותם ארבעה דינים, ולכן אנחנו עוברים עכשיו להצעה השנייה, שזה כאמור מתחת לאמצע ת' עמוד א', וזה שהתנה שאנחנו מחפשים הוא רבי אלעזר בן יעקב, שהוא דן לגבי השאלה מה המקור שעבד עברי יוצא ביובל. עכשיו נעיר בסוגריים שכשאנחנו אומרים שהוא יוצא ביובל, יש בעצם שני מצבים שבהם הוא יוצא ביובל. מצב אחד זה שהיובל הגיע לפני השש שנים שלו, אז הוא יוצא אפילו שהוא עוד לא היה עבד שש שנים, ומצב שני זה שעברו השש שנים והוא החליט להיות עבד נרצה, אז גם הוא יוצא ביובל. בכל אופן, מה המקור שעבד עברי באמת יוצא ביובל? אז לגבי מוכר עצמו, אז כאמור, הפרשייה של ויקרא כ"ה, זה לגבי מוכר עצמו, ושם באמת יש שני פסוקים שמלמדים את זה. פסוק מ' אומר, כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך, ופסוק י' אומר, ואיש של משפחתו תשובו, אז אומר רבי אלעזר בן יעקב, פסוק מ' זה לגבי שהוא חוזר ביובל לפני שש שנים, פסוק י' זה שהוא חוזר ביובל אחרי שש שנים, אם הוא נרצה. שימו לב שבהתחלה הגמרא לא אומרת את פסוק י', אם הזכירה את זה בהמשך, הקדמנו את זה. בכל אופן, זה לגבי מוכר עצמו, נשים את זה בצד. מה לגבי מחרו ביתין? אז כאן, לכאורה, היינו יכולים לומר, מה הבעיה? נלמד את זה גזירה שווה ממוכר עצמו, הרי יש גזירה שווה. אבל רבי אלעזר בן יעקב לא אומר את זה, אלא הוא מחפש מקור אחר. ואת זה הוא לומד, גם כן מויקרא כ"ה, בפסוק מ"א, שכתוב שם, ויצא ממך הוא ונב עמו, ושב אל משפחתו וכו'. ואומר רבי אלעזר בן יעקב, לכאורה זה מיותר, הרי פסוק מ"ם כבר אמר, עד שנת היובל לעבוד עמך, אז ברור שאם הוא לא עובד, הוא חוזר הביתה, אלא למה יש את פסוק מ"א? אז למוכר עצמו לא צריך אותו. אז אומר רבי אלעזר בן יעקב, הפסוק הזה בא ללמד שגם במחרו ביתין, גם שם הוא יוצא ביובל. זה המקור שלו, וכאמור, לכאורה לא צריך את המקור הזה. הרי כבר יש גזרה שווה בין מוכר עצמו למחרו ביתין. למה רבי אלעזר בן יעקב לא השתמש בגזרה שווה? כנראה שאין אותה גזרה שווה. אז הנה, מצאנו את התנה שאומר שאין את הגזרה שווה הזאת, זה רבי אלעזר בן יעקב, עובדה שהוא היה צריך מקור מיוחד שגם במחרו ביתין הוא יוצא ביובל. זאת הצעה השנייה. אבל רב נחמן דוחה את זה, כי הוא אומר, יכול להיות שבאמת גם לדעתו יש את הגזרה שווה. ולמה בכל זאת הוא לא למד שיוצא ביובל ממוכר עצמו? כי היינו יכולים לומר שאולי למרות הגזרה שווה, אולי בכל זאת, אולי רק מוכר עצמו יוצא ביובל ולא במחרו ביתין, כי הרי למה ביתין מכרו אותו? כי הוא גנב. אז אולי לקנוס אותו שלפחות יעשה שש שנים, ואם היובל יצא לפני השנה השישית, שבמקרה כזה הוא לא יצא. זה מה שיכולנו לחשוב. לכן צריך את הפסוק המיוחד, פסוק מ"א, ושב למשפחתו, ללמד שבכל זאת גם הוא יוצא ביובל. אבל באמת עקרונית, גם לרבי אלעזר בן יעקב אולי יש את הגזרה שווה, ולכן גם את ההצעה השנייה למצוא מי הוא התנה שאומר שאין את הגזרה שווה, גם את זה דחינו. ועכשיו נעשה עוד פעם דילוג להצעה השלישית. הדילוג הפעם זה בערך מהרבע התחתון של עמוד א' ועד השורה האחרונה בעמוד א', והצעה השלישית זה שהתנה שאנחנו מחפשים זה רבי. למה רבי? אז לא ניכנס כרגע לכל הנושא של רבי בשביל לא להסתבך, את זה נראה כבר בנספחים. מה שכרגע מעניין אותנו זה שרבי מציע באיזשהו נושא, שכאמור נראה אחרי זה, איזשהו קל וחומר, וכהנחת יסוד לקל וחומר, הוא מניח שעבד שנמכר לגוי לא רק יכול לפדות את עצמו, אלא גם הקרובים יכולים לפדות אותו, כמו שכתוב מפורש, בויקרא כ"ה, אחד מאחיו יגלנו, או דודו או בן דודו יגלנו, זה בעבד שנמכר לגוי. לעומת זאת, עבד שנמכר ליהודי, אמנם הוא יכול לפדות את עצמו, אבל הקרובים שלו, ככה רבי מניח, הם לא יכולים לפדות אותו, כי שם אין את הפסוק שהזכרנו, של אחד מחייב יגלנו, או דודו וכו', אלא רק הוא פודה את עצמו. עכשיו, לכאורה, למה שיהיה הבדל כזה? הרי אם אתה אומר שבתוך העולם של עבד שנמכר ליהודי, יש גזרה שווה בין מחרו ביתין לבין מוכר את עצמו, כי בשניהם כתוב שכיר, אז לכאורה, אותה גזרה שווה גם צריך לעשות בין נמכר ליהודי לבין נמכר לגוי, כי הרי גם בגוי יש את המילה שכיר, כתוב כי שכיר שנה בשנה, וממילא אם יש את הגזרה שווה, אז כמו שעבד שנמכר לגוי הקרובים יכולים לפדות אותו, אז נלמד בגזרה שווה שגם עבד שנמכר ליהודי הקרובים יכולים לפדות אותו, ורבי כאמור לא אומר את זה, הוא מניח שרק בנמכר לגוי הקרובים פודים ובנמכר ליהודי הם לא. למה לא? למה הוא לא עושה את הגזרה שווה? כנראה כי רבי סובר שאין את הגזרה שווה הזאת, ולכן יש דין שיש אותו רק בנמכר לגוי שהקרובים פודים, ולא בנמכר ליהודי. אז הנה, מצאנו את מה שחיפשנו, רבי הוא זה שסובר שאין את הגזרה שווה של שכיר שכיר, הוא אמנם אמר את זה לגבי לימוד בין נמכר לגוי לבין נמכר ליהודי, אבל אותו דבר גם נגיד בתוך נמכר ליהודי, בין מחרו ביתין לבין מוכר את עצמו, אין גזרה שווה של שכיר שכיר. זאת ההצעה השלישית לגבי מי ותנה שלא סובר את הגזרה שווה, אבל בא רב נחמן בר יצחק ודוחה גם את זה. והוא אומר, יכול להיות שבאמת גם לפי רבי יש את הגזרה שווה. ולמה בכל זאת הקרובים פודים רק במחרו ביתין ולא במוכר את עצמו? כי יש מיעוט. כי בפסוק שקרובים פודים כתוב אחד מאחיו יגלנו. ולכאורה היה מספיק לכתוב יגאל. למה כתוב יגלנו? זה בא למעט שדווקא אותו הקרובים יכולים לגאול ולא את הנמכר לישראל. לכן רבי אומר שקרובים לא פודים נמכר לישראל, ולא כי הוא סובר שאין את הגזרה שווה. אז גם את הצעה השלישית דחינו, ובזה בעצם נשארנו בלי תשובה. לא מצאנו מי הוא התנה שסובר שאין את הגזרה שווה הזאת. הצענו שזה תנה קמה של רבי אלעזר, אחרי זה הצענו שזה רבי אלעזר בן יעקב, ועכשיו הצענו שזה רבי. את כל ההצעות דחינו, וזה היה החלק העיקרי של השיעור. בחלק השני של השיעור, מה שנעשה זה שנחזור לתוך כל אחת מההצעות, ונראה את הדיון הפנימי שיש בכל הצעה, דיונים לא קצרים, כשתוך כדי כל דיון נצטרך גם כל פעם להזכיר מה הייתה ההצעה, לכן לא נחזור עוד פעם על שלוש ההצעות עכשיו, כי כבר נעשה את זה בחלק השני, אז עד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. בחלק השני אנחנו כאמור עוברים על כל הדיונים הפנימיים בתוך כל אחת מההצעות שראינו בחלק הראשון. הצעות למה? נזכיר. הצעות למי הוא התנה שסובר שאין את הגזרה שווה של שכיר שכיר בין מוכר עצמו לבין נמכר על ידי ביתין. אז נתחיל בדיון על ההצעה הראשונה, זה בערך ברבע התחתון של יהודה לדמות ב'. נזכיר שהצעה הראשונה הייתה שהתנה שלא אומר שכיר שכיר זה תנה קמה שאומר שרק בנמכר על ידי ביתין יש את הדינים שמוזכרים בתורה, וזה שש שנים, רצייה, הענקה ושפחה כנענית, ואין את אותם דינים במוכר עצמו. ואילו רבי אלעזר חולק עליו ואומר שיש את זה גם במוכר עצמו. והסברנו שמה המחלוקת? האם יש את הגזרה שווה של שכיר שכיר שלפי תנא קמא אין, ולכן יש דינים שיש רק בנמכר לידי בית דין ולא במוכר עצמו, ואילו לפי רבי אלעזר יש, ולכן אותם דינים הם גם במוכר עצמו. ככה הסברנו, אבל אז רב טוביומי בשם הבית דחה את זה ואמר אולי גם לתנא קמא יש את הגזרה שווה, וזה שאין את ארבעת הדינים האלו, זה פשוט כי יש בכל אחד מהם איזשהו מיעוט שממנו לומדים שזה דווקא לידי בית דין ולא במוכר עצמו. זה מה שכבר ראינו. עכשיו מה שצריך להשלים זה באמת לעבור על כל אחד מארבעת הדינים ולראות מה המיעוט לפי תנא קמא שממעט שזה לא במוכר עצמו, איך רבי אלעזר הגיב לזה, איך תנא קמא הגיב לזה, כך שיש לנו בעצם כאן ארבע סוגיות של פינג פונג בין תנא קמא לרבי אליעזר. בואו נתחיל. אז המיעוט הראשון זה לגבי זה שבמוכר עצמו, לפי תנא קמא כאמור, אין את הדין שיוצא אחרי שש שנים, לפי רבי אלעזר יש. מה המיעוט לפי תנא קמא? הוא לומד את זה מדברים תתוו, שזה כאמור לגבי נמכר לידי ביתין, כתוב ועבדך שש שנים, ומבעבדך הוא מדייק שזה דווקא ועבדך, דווקא בעבד הזה ולא במוכר עצמו. זה המיעוט לתנא קמא, ועכשיו כאמור יש לנו פינג פונג, אז מה רבי אלעזר מגיב לזה? הוא אומר, נכון, זה מיעוט, אבל זה מיעוט למשהו אחר, וזה שהעבד עובד רק אותך ולא את היורש, לא מורישים עבד עברי. וחזרה לתנא קמא, הוא מסכים לדין הזה, אז מאיפה הוא לומד של שלא מורישים, הוא לומד את זה מ"ועבדך אחר". בהמשך שם בפסוק י"ח כתוב, כי משנה שכר שכיר עבדך, ומזה לומדים שלא מורישים. וחזרה לרבי אלעזר, מה הוא לומד מפסוק י"ח? הוא לומד פשוט את הפשט, וזה להרצאת אדון. כלומר, האדון עכשיו צריך לשלח את העבד, יכול להיות שהוא ירגיש, מה, הוא עבד שלי, מה פתאום אני משלח אותו? אז התורה אומרת לו שלא יקשה בעיניך בשלחך אותו, כי משנה שכר שכיר עבדך, זה מה שהוא לומד מהפסוק, את הפשט, ולא את המיעוט של היורש, ולא את המיעוט של היורש, רבי אלעזר כאמור לומד מבעבדך הראשון, ולכן הוא לא ממעט מכאן את מוכר עצמו, ואילו את הנקמה כן ממעט, ועד כאן הסוגיה הראשונה, הפינג פונג הראשון, לגבי שאינו יוצא אחרי שש שנים, באופן כללי סוגיות פינג פונג זה טיפה מסובך להחזיק ראש, כי זה חוזר מאחד לשני, אני תמיד ממליץ להסתכל על זה בחוברת או באתר שלנו, או פשוט לשמוע עוד פעם את הדקה וחצי האחרונות, וזה היה לגבי המיעוט הראשון. המיעוט השני, ארבע שורות לפני סוף י' ד' עמוד ב', זה לגבי הדין של רציעה, שגם כאן כאמור, תנקם אומר שזה רק בנמכר לידי ביתין ולא במוכר עצמו, ומה המיעוט? כתוב בשמות כף א', ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ואוזנו מיותר, אז זה בא למעט שדווקא את אוזנו ולא אוזנו של מוכר עצמו. זה תנקם, ועכשיו לפינג פונג, איך רבי אלעזר יגיב לזה? הוא יגיד, נכון, אוזנו מיותר, אבל זה לא בשביל למעט, אלא לצורך לימוד אחר, וזה גזרה שווה על הדם של השם מצורע שגם שמים אל האוזן, וזה מלמד שכמו ששם זה באוזן ימין, גם כאן זה באוזן ימין, זה רבי אלעזר, ותנא קמא, גם הוא מסכים לדין הזה, אלא שהוא אומר, בשביל זה מספיק לכתוב אוזן, למה כתוב אוזנו? ללמד את שני הדברים, גם לגזרה שווה וגם למיעוט. ורבי אלעזר, גם הוא מסכים שמאוזנו מהוו לומדים עוד משהו, אבל הוא אומר משהו אחר, וזה שזה דווקא אוזנו ולאוזנה, כלומר, עמה עברייה לא נרצעת, וחזרה לתנא קמא, גם הוא מסכים לזה, אבל הוא לומד את זה מפסוק אחר, כתוב לפני זה, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אשתי, ולכן הוא רוצה רצייה, ומכאן ברור שהסיפור הוא על עבד ולא על עמה, זה תנא קמא, וחזרה לרבי אלעזר, הפסוק ההוא הוא נועד למשהו אחר, וזה ללמד שהוא יכול לבקש להרצה רק כל עוד הוא עדיין עבד, אבל אם הוא סיים כבר את השש שנים, אז כבר זה מאוחר מדי, אז זה מה שהוא לומד משם, ואילו תנא קמא, גם את זה הוא לומד משם, פשוט אפשר ללמוד את שני הדברים, כי כתוב, ואם אמור יאמר העבד, שההיא מיותרת, אז הוא לומד גם את הדין שזה דווקא עבד ולא עמה, וגם את הדין שזה רק אם הוא עדיין עבד הוא יכול לבקש, זה תנא קמא, ואילו רבי אלעזר, הוא לא לומד מההיא שום דבר, וזה היה הפינג פונג השני, לגבי שלפי תנא קמא במוכר עצמו אין את הדין שאינו נרצה. המיעוט השלישי זה כבר בשורה העשירית בתדווה עמוד א', לגבי זה שלפי תנא קמא גם לא מעניקים לו במוכר עצמו. מה המיעוט לזה? אומר תנא קמא, מהענק תעניק לו. לא, משמע, דווקא לא, ולא למוכר עצמו, זה תנא קמא. ואילו רבי אלעזר, מה הוא לומד מי לא? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שמעניקים לו ולא ליורשיו, אבל הגמרא דוחה את זה, זה לא נכון, למה שהיורשים לא יקבלו? אלא אפשרות שנייה זה שמעניקים לו ולא לבעל חובו. כלומר, סתם ככה בחוב, יש לנו כלל שנקרא שיעבוד דרבי נתן, וזה שאם ראובן הלווה לשימון, ושימון הלווה ללוי, אז עכשיו בעצם לוי חייב לשימון, ושימון חייב לראובן, אז אם לשימון אין כסף, אז ראובן יכול לגשת ישירות ללוי ולקחת ממנו. זה נקרא שיעבוד דרבי נתן, ורבי אלעזר לומד מהמילה לא, בהענקה, שזה לא בא למעט את מוכר עצמו, אלא זה בא למעט את שיעבוד דרבי נתן, שכאן לא אומרים את זה. כלומר, אם יש איזה מישהו אחר שחייב לאדון של העבד כסף, העבד לא יכול ללכת לאותו מישהו ולדרוש את הכסף ישירות, אלא את הכסף של ההנקה הוא יכול לדרוש רק מהאדון שלו. זה מה שרבי אלעזר לומד מהמיעוט, ועכשיו תנא קמא, מאיפה הוא לומד למעט את זה? אומרת הגמרא, הוא לא צריך למעט את זה, כי לדעתו, לפחות לפי השלב הזה של התחייה בגמרא, הוא באופן כללי לא מסכים לשיעבוד דרבי נתן, גם לא בהלוואות, לכן אין עוד צורך למיעוט מיוחד כאן, ועד כאן לגבי המיעוט השלישי שלפי תנא קמא לא מעניקים לו. והמיעוט הרביעי והאחרון, וזה שלפי תנא קמא במוכר עצמו גם לא מוסרים לו שפחה כנענית, מה המיעוט לזה? אז כתוב, אם אדוניו ייתן לו אישה, משמע דווקא לא, ולא למוכר עצמו. ורבי אלעזר, מה הוא לומד מלו? הוא אומר שזה דווקא לא בלמעט, אלא לרבות, שנותנים לו אפילו בעל כורחו. ותנא קמא, גם הוא מסכים לזה, מאיפה הוא ילמד את זה? הוא לומד את זה ממשנה שכר שכיר עבדך, ולומדים שמה הכוונה משנה, שהוא עובד יותר משכיר רגיל, וזה שהוא עובד גם בלילה, איך הוא עובד בלילה? בזה שהוא נשוי לשפחה כנענית ומוליד לאדון ילדים, אז הנה רואים שמוסרים לו בעל כורחו, ולא צריך את המילה לא בשביל ללמוד את זה. זה תנא קמא, ואילו רבי אלעזר, משם רק אפשר ללמוד שמותר למסור לשפחה כנענית. אבל זה שאפשר להכריח אותו, את זה לומדים מהמילה לא, ולכן לפי רבי אלעזר, אין את המיעוט מהמילה לא, שזה לא במוכר עצמו, ואילו לפי תנא קמא, יש. ועד כאן עברנו על ארבעת הדינים שלפי תנא קמא אין במוכר עצמו, ולפי רבי אלעזר יש. הסברנו איך שלפי הבאי, לפי התחייה, תנא קמא לומד אותם לא כי אין לו את הגזרה שווה של מוכר עצמו ומחרו בית, הנה עקרונית יש לו, אלא פשוט בכל אחד מהדינים יש מיעוט, וראינו איך רבי אלעזר מגיב למיעוט, ואיך תנא קמא מגיב לתגובה וכולי, פינג פונג ארבע פעמים, ועד כאן הסעיף הראשון או ההשלמה הראשונה של החלק השני של השיעור, ראינו את הדיון הפנימי על ההצעה הראשונה. הסעיף השני, בערך ברבע התחתון של תתווה עמוד א', זה לגבי ההצעה השנייה, שהצענו מקודם באמצע עמוד א', שהתנא שסובר שאין תגזרה שווה של שכיר-שכיר, זה רב לזר בן יעקב, וזה כי כשהוא רצה ללמוד שגם במחרו ביתין יש את הדין של יובל, אז הוא לא פשוט למד איזה גזרה שווה ממוכר עצמו, ששם זה מפורש, אלא הוא חיפש לימוד, למה הוא לא למד מהגזרה שווה? כנראה כי לדעתו, אין תגזרה שווה. ככה חשבנו, אחרי זה דחינו ואמרנו, אולי יש לו, ופשוט יש לו סיבה מיוחדת להצריך בכל זאת לימוד. זה מה שראינו, זה נשים בצד. עכשיו בהשלמה, קודם כל בואו נעשה סדר בפסוקים, ואחרי זה נראה לגביהם שלושה דיונים קצרים. אז לגבי הסדר בפסוקים, כאמור, אנחנו מחפשים מה המקור לזה שעבד יוצא ביובל, גם במוכר עצמו וגם במחרו ביתין, וכשאנחנו אומרים יוצא ביובל, אנחנו מדברים על שני מצבים. מצב אחד זה שהיובל הגיע לפני שש שנים, שגם אז הוא יוצא, ומצב שני זה שהוא עבד נרצה, ואז הגיע היובל, שגם אז הוא יוצא. אז לגבי כשהיובל הגיע לפני שש, מה המקורות? אז במוכר עצמו זה מפורש, בויקרא כ"ה פסוק מם, עד שנת היובל יעבוד עמך, כלומר הוא יוצא ביובל. לגבי מחרו ביתין, והיובל הגיע לפני שש, זה מה שרב לזר בן יעקב חידש כאמור, שאת זה לומדים מפסוק אחרי זה, פסוק מם א', ושב אל משפחתו, שלכאורה זה מיותר, כי כבר ראינו זה בפסוק לפני, אלא זה מלמד שלא רק במוכר עצמו, אלא גם במחרו וביתין, זה לגבי כשהיובל מגיע לפני שש. לגבי עבד נרצה שאחרי זה הגיע היובל, אז כאן רב אלעזר בן יעקב רק אמר שזה ידוע כבר, רק הוא לא אמר מאיפה, אז בהמשך הגמרא אומרת שבעצם יש לזה שני מקורות, אחד זה בויקרא כ"ה פסוק י' ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו, ומקור נוסף בהמשך הגמרא זה בכלל משמות כ"א, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, ודורשים מה זה לעולם? לעולם הכוונה היא לעולמו של יובל. אז עד כאן המקורות, עוד פעם שנזכור, ביובל לפני שש, כאן יש מקור לכל סוג של עבד, כלומר במוכר עצמו זה ויקרא כ"ה פסוק מם עד שנת היובל יעבוד עמך, ובמחרו ביתין רב אלעזר בן יעקב חידש שזה פסוק אחרי זה ושב אל משפחתו. לגבי נרצה, כאן לא חילקנו בין שני עבדים, אבל כן אמרנו שיש שני מקורות, וזה ושבתם איש של אחוזתו, וגם ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. עד כאן הפסוקים. עכשיו יש לנו לגבי זה שלושה דיונים. דיון אחד זה לא ממש דיון, אלא בואו נראה את הברייתות שמהם יוצאים הלימודים שהרגע הזכרנו, המקורות של יובל לפני שש ושל נרצה. אז יש לנו בעצם שתי ברייתות, ברייתא א' וברייתא ב'. ברייתא א' זה הברייתא של רבי אלעזר בן יעקב, זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וברייתא ב' קצת מתחת לרבע התחתון של עמוד א'. מה כתוב בברייתות? אז בברייתא א', שכאמור כבר ראינו, הנושא שלו זה מה לומדים מפסוק מם א', ושב אל משפחתו. ואומר רבי אלעזר בן יעקב, אם מדובר במוכר עצמו, לגבי יובל לפני שש, אז זה כאמור הפסוק הקודם, פסוק מם, עד שנת היובל יעבוד עמך. ואם מדובר בעבד נרצה, אז גם לזה יש מקור, הוא לא אומר אותו כרגע, אבל זה פסוק י', ממילא על מה מדבר פסוק מם א', אומר רבי אלעזר, כנראה מדובר במחרו ביתין ביובל לפני שש. כמו שאמרנו, זה מה שלומדים מבשב למשפחתו, פסוק מם א', זה ברייתא א'. ברייתא ב' ברבע התחתון היא בסגנון מאוד דומה, רק שאצלה הנושא זה לא פסוק מם א' בויקרא כ"ה, אלא פסוק י' באותו פרק, וזה ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. וגם כאן שואלים, מה זה בא ללמד? הרי אם מדובר בזה שיוצא לפני שש, אז לזה כבר ראינו שני מקורות בברייתא א', במוכר עצמו זה פסוק מ', במחרו ביתין זה פסוק מם א', אז על מה פסוק י' מדבר? אז כנראה שהוא מדבר על עבד נרצה, שגם הוא יוצא ביובל, זה ברייתא ב'. וככה, מהשילוב של שתי הברייתות ביחד, יצא מה שכבר אמרנו, שפסוק מ' ופסוק מ' א' מדברים על יובל לפני שש, פסוק מ' זה במוכר עצמו, פסוק מ' א' זה במחרו ביתין, ואילו פסוק י' זה לגבי עבד נרצה, ועד כאן, הדיון הראשון, ראינו את שתי הברייתות. הדיון השני זה שאלה על מה שאמרנו עכשיו. יוצא שבעצם בשתי הברייתות ביחד יש כאן שני פסוקים שאנחנו לא יודעים על מה הם מדברים. פסוק מם א' ופסוק י' וכל ברייתה הניחה שהפסוק השני כבר תפוס וממילא הפסוק שלה עוסק במשהו אחר. כלומר ברייתה א' הניחה שפסוק י' כבר תפוס לנרצה וממילא פסוק מם א' לא עוסק בנרצה אלא ביובל לפני שש במחרו ביתין. זה ברייתה א'. ברייתה י' עשתה אותו דבר רק בכיוון הפוך. היא הניחה כבר שפסוק מם א' תפוס כאמור למחרו ביתין יובל לפני שש. ואז פסוק י' כנראה מדבר על נרצה. עכשיו לכאורה, הברייתות יכלו גם להגיד הפוך, שפסוק י' הוא למחרו ביתין יובל לפני שש, ופסוק מ' הוא לנרצה. למה שתי הברייתות ביחד החליטו כמו שאמרנו? עונה רב הברשילה, כי בפסוק י' ברור שמדובר בנרצה ולא ביובל לפני שש. למה? כי כתוב שם ושבתם איש על אחוזתו. משמע שמדובר במשהו שהוא מיוחד לאיש ולא לאישה. מה מיוחד לאיש ולא לאישה? רצייה. כמו שאמרנו, שמה עברייה לא עושה רצייה. אז ממילא פסוק י' מדבר על נרצה, וממילא פסוק מ' לא מדבר על נרצה, אלא על יובל לפני שש, לגבי מחרו ביתין, ועד כאן הדיון השני. הדיון השלישי והאחרון זה צריכותות. כלומר, לכאורה יש לנו המון מקורות לאותו דין שעבד יוצא ביובל. למה צריך להשמיע את זה כל כך הרבה? ולגבי זה נראה שתי צריכותות. צריכות אחת זה למה צריך להשמיע את זה גם ביובל לפני שש וגם בנרצה. עונה הגמרא, כי אם היה רק ביובל לפני שש, היינו חושבים שאולי דווקא ביובל לפני שש יוצא. אבל בנרצה, שזה דבר שלילי, כי הרי עבדיים ולא עבדים לעבדים, אז זה לא בסדר שהוא נרצה. אולי כאן התורה כונסת אותו שהוא צריך להיות עבד לעולם, כמה שמלן שלו, זה מצד אחד. מצד שני, אם היה לי רק נרצה ולא יובל לפני שש, היינו חושבים אולי דווקא בנרצה, שבסופו של דבר הוא עבר את השש שנים שלו, הוא רק הוסיף עוד קצת, אולי דווקא הוא יוצא ביובל, אבל מי שאפילו לא עבר את השש שנים, לא עבר את הבסיס, אולי הוא לא יוצא ביובל, כמה שמלן שגם הוא, לכן צריך להשמיע את זה גם בנרצה וגם לפני שש, זו צריכות הראשונה. צריכות השנייה זה בתוך עבד נרצה יש לנו בעצם גם שני מקורות. גם כתוב כאמור ושבתי משלחו זאתו, פסוק י' וגם בשמות כף א' ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם, שגם על זה מסבירים שהכוונה היא לעולמו של יובל. אז למה גם כאן צריך שני פסוקים? עונה הגמרא, כי מצד אחד אם היה לי רק את ועבדו לעולם, היינו חושבים אולי הכוונה היא כפשוטו, באמת לעולם. לכן צריך את הלימוד של ושבתם לדעת שזה לא באמת לעולם, אלא עד היובל, זה מצד אחד. מצד שני, אם היה לי רק את ושבתי משלחו זאתו, היינו חושבים שכשעבד אוסר רצייה, אז הוא לא נהיה עבד עכשיו עד היובל, אלא אולי זה רק מוסיף לו עוד שש שנים, כלומר עוד עבדות בסיסית. לכן צריך את ועבדו לעולם להגיד שזה מעבר לזה. כמה מעבר? עד היובל. ולכן צריך את שני הפסוקים, גם לגבי נרצה. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק השני של השיעור, שבו דיברנו על המקורות השונים של יציאת העבד ביובל, זה הביא אותנו לשתי שורות לפני סוף עמוד א'. הסעיף השלישי והאחרון זה בערך בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה לגבי הצעה השלישית של הגמרא. נזכיר, הצעה השלישית הייתה שהתנא שאומר שלא אומרים שכיר שכיר זה רבי, כי רבי יצא מנקודת הנחה שבנמכר לגוי יש פדיון קרובים, כלומר לא רק הוא יכול לפדות את עצמו, אלא גם קרובים יכולים לפדות אותו, ואילו בנמכר ליהודי אין. ואמרנו, למה יש את ההבדל הזה? הרי לכאורה גם כאן אפשר לדרוש גזרה שווה של שכיר שכיר, אלא כנראה שלפי רבי אין את הגזרה שווה הזאת. זה מה שאמרנו, רק שכשאמרנו את זה, לא אמרנו סביב מה רבי אמר את זה. עכשיו ניכנס לנושא עצמו של רבי ונחלק אותו לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה סביב מה רבי אמר את זה, וזה לגבי מחלוקת, האם עבד עברי שנמכר לגוי גם כן יוצא בשש שנים, כי בתורה זה לא כתוב. עכשיו, בא רבי ואמר, לכאורה יש קל וחומר שהוא כן יוצא, והקל וחומר הזה מתבסס על אותה הנחת יסוד שאמרנו מקודם. כלומר, אומר הקל וחומר כך, עבד עברי שנמכר לישראל, אין לו דין של פדיון קרובים, כך רבי הניח, ובכל זאת הוא יוצא בשש. אז קל וחומר שעבד עברי של גוי שכן יש לו פדיון קרובים, זה אומר שיותר קל לו לצא, אז קל וחומר שהוא גם יוצא בשש שנים. זה היה קל וחומר שרבי אמר שלכאורה צריך לומר, וכאמור הקל וחומר מבוסה להנחה שהיא הייתה הנושא שלנו שבנמכר לגוי יש פדיון קרובים ובנמכר ליהודי אין, אבל עכשיו נשים את ההנחה בצד, היא כבר לא הנושא שלנו. כרגע אנחנו רוצים לדבר על עצם הנושא של רבי, האם באמת נמכר לגוי יוצא בשש. אז כאמור רבי אמר שלכאורה יש קל וחומר שהוא יוצא, אבל אומר רבי שבפועל זה לא נכון, כי ממעטים. ממה ממעטים? כי אחרי שהתורה אומרת שבנמכר לגוי הוא יכול לצאת בקרובים, אז כתוב כך בויקרא כ"ה פסוק נ"ד, ואם לא יגאל באלה, כלומר אם הוא לא נגאל על ידי הקרובים, אז ויצא בשנת היובל. עכשיו מדייק רבי שאלה בעצם הדרכים היחידות שלו לצאת, או שהוא נגאל על ידי קרובים או על ידי עצמו, או שהוא יוצא בשנת היובל, אבל הוא לא יוצא בשש שנים. זה הוא מדייק מהמילה באלה, כלומר באלה הוא נגאל ולא בשש. זו דעת רבי שלמרות הקל וחומר שאומר שלכאורה הוא יוצא, בפועל יש מיעוט באלה יוצא ולא בשש. זה רבי, אבל אומרת הגמרא שרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא חולקים עליו ואומרים שבאמת גם בנמכר לגוי הוא יוצא בשש. עכשיו, האמת היא שהם לא חולקים עליו במפורש, אבל הם פשוט משתמשים במילה באלה ללימוד אחר. כלומר, הוא למד ואם לא יגאל באלה שבאלה בקרובים הוא נגאל ולא בשש. הם לעומת זאת משתמשים לדיוק של באלה ללימוד אחר, וממילא זה לא פנוי להם לדייק שגם לא יוצא בשש, וממילא אפשר לחזור לקל וחומר, והוא כן יוצא גם בשש. עכשיו, לאיזה לימוד רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא משתמשים בזה? אז זה בעצם מוביל אותנו לסעיף השני, להבין מה לומדים מהפסוק הזה רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. אז הסעיף השני, בערך בשליש העליון של עמוד ב', כאמור כתוב בפסוק לגבי עבד עברי של גוי, ואם לא יגאל באלה, כלומר על ידי קרובים, ויצא בשנת היובל, והשאלה היא, מה לומדים מהמילה באלה? כאמור, רבי למד שהוא לא יוצא בשש, אבל רבי עקיבא ורבי יוסי גלילי לומדים משהו אחר לגמרי, וזה שעבד עברי של גוי, גם הוא עצמו יכול לפדות את עצמו, גם קרובים יכולים לפדות אותו, וגם סתם אנשים אחרים יכולים לפדות אותו. עכשיו, נשים לב שיש הבדל בין כשהוא פודה את עצמו לבין כשמישהו אחר פודה אותו. כשהוא פודה את עצמו, אז ודאי שהוא יוצא לחופשי, כי עכשיו הוא שייך לעצמו. אבל כשמישהו אחר פודה אותו, מה בעצם קורה כאן? האם עכשיו הוא יוצא לחופשי? או שבעצם עכשיו הוא ממשיך להיות עבד, רק שבמקום להיות העבד של הגוי, עכשיו הוא העבד של היהודי שפדה אותו. עכשיו אומרים גם רבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא שמהמילה באלה אפשר לדייק, שלגבי זה יש הבדל בין מצב שבו קרובים פדו אותו, למצב שבו סתם אדם פדה אותו, שבאחד מהמקרים זה אומר שהוא יוצא לחופשי, ובאחד זה אומר שהוא נהיה עבד של הפודה. עכשיו, באיזה זה כך ובאיזה זה כך, אז בזה הם נחלקו שרבי יוסי הגלילי אומר שאם קרובים פדו אותו, אז הם שחרר אותו לגמרי, ואם שאר אדם פדה אותו, אז הוא אמנם כבר לא העבד של הגוי, אבל עכשיו הוא העבד של אותו אדם שפדה, זה רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבי עקיבא אומר בדיוק להפך, שכשהקרובים פדו אותו זה לשיעבוד, ואילו בשאר אדם זה לשחרור. אז עוד פעם שנזכור, רבי יוסי הגלילי אומר שבקרובים זה לשחרור ובשאר אדם זה לשיעבוד, ורבי עקיבא אומר להפך, בקרובים זה לשיעבוד ובשאר אדם זה לשחרור. עכשיו, מה המקור שלהם? אז הגמרא מביאה שלוש הצעות. ההצעה השלישית קצת חוזרת להצעה הראשונה, אז זה בערך שתי הצעות. ההצעה הראשונה, שזה גם פשט הברייתא לכאורה, זה איך להשתמש במילה באלה. כאמור הפסוק הוא, ואם לא הגיע אל באלה, ויצא בשנת היובל. עכשיו, אלה ודאי שזה קרובי המשפחה, עליהם דובר גם בפסוקים קודמים. מילא רבי יוסי הגלילי אומר ככה, ואם לא הגיע אל באלה, כלומר בקרובי המשפחה, שאז הוא יוצא לשחרור, אלא הוא הגיע אל על ידי אנשים אחרים, אז ממשיך הפסוק ואומר, ויצא בשנת היובל, כי אם הוא יגאל על ידי אחרים, הוא אמנם יעזוב את הגוי, אבל הוא עדיין יהיה עבד, והוא יצא רק בשנת היובל. זה רבי יוסי הגלילי, עוד פעם, ואם לא יגאל באלה על ידי הקרובים, פסיק, אלא יגאל על ידי אחרים, אז ויצא בשנת היובל. רבי עקיבא לעומת זאת כאמור אומר בדיוק הפוך, שאם הוא ניגל על ידי קרובים, כלומר על ידי אלה, אז זה לשיעבוד, אבל אם הוא ניגל על ידי שאר אדם, אז זה לשחרור. עכשיו, איך הוא יכניס את זה לפסוקים? זה לכאורה מאוד קשה, הרי כאמור כתוב, ואם לא יגאל באלה, כלומר אם הוא לא ניגל על ידי הקרובים, אלא על ידי אחרים, אז ויצא בשנת היובל, כלומר הוא עדיין משועבד ויוצא ביובל, והרי רבי עקיבא אומר בדיוק להפך, שאם הוא ניגל על ידי שאר אדם, הוא דווקא משוחרר. אז למה כתוב כאן שהוא יוצא רק בשנת היובל? אלא מסבירה הגמרא שרבי עקיבא פשוט הופך את כל הפסוק, כלומר, הפשט של הפסוק זה שמדובר שהוא לא ניגל על ידי הקרובים, אלא על ידי אחרים. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, לא, הפסוק לא מדבר על שהוא לא ניגל על ידי הקרובים, אלא שהוא כן ניגל על ידי הקרובים. איך הוא מכניס את זה? כי הוא אומר שכאילו צריך להוסיף פה את המילה אלא אחרי המילה לא. כלומר, לא כתוב כאן ואם לא יגאל באלה, אלא כתוב ואם לא יגאל אלא באלה. כלומר, הוא בעצם כן יגאל באלה, כן יגאל על ידי הקרובים, ועל זה הפסוק אמר, ויצא בשנת היובל, כי עדיין משועבד. אבל אם הוא היה ניגאל על ידי אחרים, אז באמת הוא היה יצא לחופשי. ככה רבי עקיבא מבין את הפסוק, ועד כאן הצעה הראשונה איך להבין את המחלוקת בפסוקים, אבל הגמרא מיד דוחה את זה ואומרת, הגזמת, הרי זה לא מה שכתוב בפסוק, הפסוק מדבר על מישהו שלא ניגאל באלה, איך פתאום הפכת את זה למישהו שכן ניגאל באלה, לכן אי אפשר כך להבין את רבי עקיבא, ואנחנו עוברים להצעה השנייה במחלוקת. הצעה השנייה זה שמחלוקת שלהם היא לא באמת בפסוק הזה, פסוק נ"ד של ואם לא יגאל באלה וכולי, אלא בכמה פסוקים לפני זה, פסוק מ"ט, ששם בעצם זה המקור לזה שהוא יכול להיגאל על ידי עצמו, על ידי קרובים ועל ידי אנשים אחרים. מה כתוב שם? התורה מפרטת שם מי יכול לגאול אותו, אז כתוב או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו או ממשפחתו יגאלנו, או השיג ידו וניגאל. ואומרת הגמרא שבפסוק כאן בעצם לומדים שלוש אפשרויות לפדיון. אפשרות ראשונה זה תחילת הפסוק וזה פדיון קרובים, או דודו, או בן דודו, או משאר בשרו וכו'. אפשרות שנייה זה שהוא פודה את עצמו, או השיג הידו, והמילה האחרונה בפסוק, וניגל, היא מלמדת שיש גם אפשרות שלישית, וזה אנשים אחרים. אז שוב, הפסוק מדבר בהתחלה על גאולת קרובים, אחרי זה על גאולת עצמו, ובסוף על גאולת אחרים. ונגיד את זה עוד פעם שנזכור, כי הסדר כאן חשוב, גאולת קרובים, גאולת עצמו וגאולת אחרים. עכשיו, המקרה האמצעי של גאולת עצמו, כאן ברור לפי כולם שכשהוא גואל את עצמו, ודאי שהוא משתחרר לגמרי, הוא שייך עכשיו לעצמו. עכשיו, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי מבינים שמהמקרה האמצעי הזה אפשר ללמוד לאחד משני המקרים האחרים, או למעלה, לגאולת קרובים, או למטה, לגאולת אחרים. וזו בעצם המחלוקת שלהם, שרבי יוסי הגלילי מבין שמקרה נדרש לפניו, ולכן לומדים מהמקרה האמצעי של גאולת עצמו למקרה שלפני זה של גאולת קרובים, ולכן ולכן גם בגאולת קרובים הוא משתחרר לגמרי, כמו בגאולת עצמו, ורק בגאולת אחרים הוא נשאר עבד. זה רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבי עקיבא מבין שמקרא לא נדרש לפניו, אלא לאחריו. כלומר, לומדים מגאולת עצמו, לא לגאולת קרובים, אלא לגאולת אחרים, מה שנכתב אחרי זה, ולכן דווקא בגאולת אחרים הוא יוצא לשחרור, ואילו בגאולת קרובים הוא נשאר עבד. עד כאן הצעה שנייה למקור למחלוקת שלהם, אבל גם על זה מקשה הגמרא, זה לא מה שכתוב בברייתא. הרי בברייתא מפורש שהם שניהם דורשים את המילה באלה. רבי יוסי הגלילי אומר באלה לשחרור ובשאר אדם לשיעבוד, רבי עקיבא אומר באלה לשיעבוד בשאר אדם לשחרור, אבל הם משתמשים במילה באלה. אז איך בהצעה הזאת אמרנו שבעצם נחלקו בפסוק אחר לגמרי של עוד עודו וכולי, בפסוק ממתת? הרי זה לא מה שכתוב בברייתא. זו הקושייה. עכשיו, הגמרא מנסה לומר שאולי בעצם לומדים משני הדברים, כלומר שמהמילה באלה בפסוק נ"ד הם לומדים את עצם העובדה שצריך לחלק שבאחד מהגאולות זה לשחרור ובאחד זה לשיעבוד, ואז מפסוק מ"ט לומדים באיזה זה כך ובאיזה זה כך, אבל הגמרא דוחה גם את זה, כי אומרת, אם כן, הדרכוש ילדוכתי, כלומר, זה שאתה משתמש בפסוק נוסף, פסוק מ"ט, בשביל להסביר למה רבי עקיבא הכריע כך ולא הפוך, עדיין בסוף תצטרך לחזור לפסוק נ"ד, הפסוק של באלה, ולהבין את הפסוק, ועדיין לפי רבי עקיבא נצטרך להפוך את כל המשמעות של הפסוק, אז מה עזרנו? עדיין צריך להפוך את הפסוק, וזה לא הגיוני. לכן אנחנו עוזבים גם את ההצעה השנייה, וברבע התחתון של עמוד ב' עוברים להצעה השלישית והאחרונה. ההצעה השלישית מחזירה אותנו קצת להצעה הראשונה, בזה שהיא אומרת שבאמת המחלוקת היא רק סביב פסוק נ"ד של ואם לא יגאל באלה, ולא צריך פה את פסוק ממתת בכלל, רק שההבדל בין ההצעה הראשונה לשלישית, זה שבהצעה הראשונה הבנו שלפי כולם, גם רבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא, כשכתוב ואם לא יגאל באלה, הכוונה היא לקרובים, וממילא הסתבכנו עם המשך המשפט לפי רבי עקיבא, ולכן הפכנו את כל המשפט שמדובר שהוא כן יגאל בקרובים. בקיצור, הסתבכנו. הפעם לעומת זאת מציעה הגמרא שזה לא כזה ברור. כלומר, באמת רבי יוסי הגלילי מבין, כמו שאמרנו, ש... ואם לא יגאל באלה, הכוונה היא לקרובים, שאם הם פדו אותו יוצא לשחרור, אבל אם הוא יגאל על ידי אחרים, אז יוצא לשיעבוד. זה רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא לעומת זאת מבין בדיוק להפך, שכשכתוב אם לא יגאל באלה, הכוונה היא לא לקרובים, הכוונה היא דווקא לאחרים. כלומר, שאם הוא לא נגאל על ידי אלה, כלומר על ידי אחרים, שאז באמת הוא היה יוצא לשחרור לדעתו, אלא הוא נגאל על ידי קרובים, אז ויצא בשנת היובל, כי הוא עדיין עבד, והוא יוצא רק בשנת היובל. כלומר, שני בעצם מפרשים את הפסוק בדיוק אותו דבר, רק שהם נחלקו מי זה אותם אלה בתחילת הפסוק. לפי רבי יוסי הגלילי, אלה הם הקרובים, ולפי רבי עקיבא, אלה הם אחרים. עד כאן תיאור המחלוקת בפסוקים, לפי הסבר השלישי, רק שהגמרא לא מסתפקת בזה, אלא היא גם רוצה להבין את הסברה. למה רבי יוסי הגלילי מפרש כך, ולמה רבי עקיבא מפרש אחרת? אז הגמרא מציעה גם סברה לכל צד, ושימו לב שהגמרא קוראת להסבר הזה שהם נחלקו בסברה, אבל כמו שראינו, זה לא רק בסברה, אלא קודם כל נחלקו בהבנת הפסוק, וגם בסברה. אז מה המחלוקת בסברה? אומרת הגמרא שלפי רבי יוסי הגלילי, התורה מסתכלת על המוטיבציה של מי שבא לפדות. היא רוצה לעודד אנשים לפדות אותו, כי אנחנו לא רוצים שהוא יעבד של גוי, אז ממילא, כשמדובר בקרובי משפחה, עצם המצווה, זה מוטיבציה מספיקה. אתה רוצה לעזור לאחיין שלך, ברור שאתה תפדה אותו, גם אם הוא לא יהפוך לעבד שלך. לעומת זאת, כשמדובר במישהו זר, אז מה יגרום למישהו זר לפדות סתם מישהו זר? מה שיגרום זה אם אחרי זה הוא יהיה עבד שלו. לכן, במישהו זר, הוא ממשיך להיות עבד שלו. זו הסברה של רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר להפך, כי הוא לא מסתכל על המוטיבציה, אלא מסתכל על איזה תוצאה רעה יכולה לצאת מכאן. כי הרי לקרובי המשפחה יש מצווה לפדות אותו, וממילא זה יכול לגרום לסוג של רמאות, שאדם ימכור את עצמו כעבד לגוי, את הכסף שהוא יקבל על המחירה הוא יחביא באיזה חשבון בשוויץ, ואז הוא יבוא לקרובים שלו ויגיד, "היי, יש לכם מצווה לפדות אותי, בואו תפדו אותי ותשחררו אותי", והם יפדו אותו, כי יש מצווה, והוא יצא לחופשי, ואחרי חודש הוא יעשה את זה עוד פעם, ימכור את עצמו, יחביא את הכסף, יגיד להם, "בואו תפדו אותי", ויעשה ככה ביזנס. ולכן אומר רבי עקיבא, לא יכול להיות שכשהקרובים מצווים לפדות אותו, אז הוא יהיה משוחרר, אלא הם מצווים לפדות, אבל הוא יהיה עבד שלהם, הוא לא משוחרר. רק אם בא מישהו זר ופודה אותו בצורה אלטרואיסטית כזאת, לא כי הוא מצווה, אז כאן באמת הוא משוחרר, וכאן אין חשש שינצלו את זה לרעה, כי אם הציבור יראה שיש פה איזה מישהו שמתחמן ומוכר את עצמו שוב ושוב, אז פשוט לא יפדו אותו עוד פעם. זו הסברה של רבי עקיבא. ועד כאן הסבר השלישי למחלוקת. המחלוקת היא סביב פסוק נ"ד, וראינו סברה לכל צד. ועכשיו, מה שנשאר לנו, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה שבא רבי יוחנן ואומר שכל זה רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. אבל יש גם דעת חכמים שהם אומרים שבשני המקרים, גם קרובים וגם אחרים, כשפודים אותו, הוא יוצא לשחרור לגמרי. עכשיו, שואלת הגמרא, מי זה אותם חכמים? אומרת הגמרא, זה רבי. למה רבי? כי הרי רבי כבר דרש מקודם מהמילה באלה משהו אחר לגמרי, וזה שבאלה הוא ניגל ולא בשש, וממילא אין לו את המילה באלה בשביל לחלק שדווקא בקרובים או דווקא באחרים הוא משתחרר ובאחרים לא, אלא מכאן שגם בקרובים וגם באחרים הוא משתחרר לגמרי. זו דעת רבי. עכשיו, איך רבי יסביר את המשך הפסוק ויצא בשנת היובל? הרי אם הוא משתחרר לגמרי, אז למה הוא יוצא רק בשנת היובל? הרי הוא יוצא עכשיו. עכשיו, אפשר היה לכאורה לומר שויצא בשנת היובל פשוט מדבר על אדם שאף אחד לא פדע אותו, לא הקרובים ולא אחרים, וממילא הוא עדיין עבד, ולכן ויצא בשנת היובל, כי פשוט לא פדו אותו. זה לכאורה, אבל אומרים התוספות, לזה לא צריך את הפסוק. זה ברור שאם לא פדו אותו יוצא בשנת היובל. מה ויצא בשנת היובל בא להוסיף? עונה הגמרא, באמת, ויצא בשנת היובל מדבר על אדם שלא פדו אותו, ולכן יוצא בשנת היובל, ומה זה בא להוסיף? כי היינו יכולים לחשוב שאולי עבד שמכור לגוי, אז מותר לנו לתחמן קצת, כי הרי המצב הזה של עבד יהודי אצל גוי הוא לא מצב טוב, כמו שראינו התורה רוצה שיבדו אותו, אז אולי אפשר גם לעבוד על הגוי ולהגיד לו, תקשיב, אצלנו הכללים הם שגם עבד שלא פדו אותו, הוא יוצא לפני היובל. ככה הכללים שלנו. עכשיו, ברור שאם דובר בגויים שאנחנו לא שולטים אליהם, אז הם לא יקשיבו לנו, אבל אם דובר בגויים שאנחנו שולטים אליהם, לכאורה יכולנו לעבוד עליהם ולהגיד להם את זה. אומרת התורה, לא. ויצא בשנת היובל. גם מול גויים יש כללים, אם הוא נמכר לעבד לגוי ולא פדו אותו, הוא נשאר אצל הגוי עד שנת היובל. המטרה לא מקדשת את האמצעים, אפילו שאנחנו רוצים שהוא ישוחרר, אי אפשר לתחמן, והוא יישאר אצל הגוי עד שנת היובל. ועד כאן מה שחכמים עושים עם הפסוק, ועד כאן ההשלמה השלישית, וגענו לשורה החמישית בט"ז עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא המרכזי שלנו היום היה המשך של איזשהו משפט שראינו אתמול, וזה שחיפשנו מי הוא התנה שלא עושה גזרה שווה של שכיר שכיר בין עבד שמכרו אותו ביתין לבין עבד שמכר את עצמו. זה בעצם היה התמקדות שלנו בחלק הראשון של השיעור, וראינו לזה שלוש הצעות. הצעה הראשונה היא התנה קמא שחולק על רבי אלעזר או רבי אליעזר, שאומר שארבעת הדינים שהתורה אומרת שיש במחרו ביתין, וזה שהוא יוצא בשש שנים, ונרצה אם הוא רוצה, ושרבו מוסר לו שפחה כנענית, ושצריך לתת לו הענקה, כל אלו הם רק במחרו ביתין, ולא במוכרת עצמו, לעומת זאת רבי אליעזר אומר שהם כן גם במוכרת עצמו, ומה המחלוקת? אז הצענו שלפי רבי אליעזר יש את הגזרה שווה, ולכן עומדים את הדינים אחד לשני, אבל לפי תנא קמא אין. אז הנה מצאנו מי התנא שלנו, אבל דחינו, אולי גם לא יש את הגזרה שווה, אלא פשוט לגבי כל אחד מארבעת הדינים יש מיעוט, ואחרי זה בנספח ראינו מה המיעוט של כל אחד מארבעת הדינים, ומה רבי אליעזר חולק על זה. זה היה הצעה הראשונה, ודחינו. ההצעה השנייה הייתה זה שזה רבי אליעזר בן יעקב, כי כשהוא חיפש מקור לזה שגם עבד שמחרו ביתין יוצא ביובל, אז הוא לא פשוט למד את זה גזרה שווה ממוכר עצמו, אלא הוא חיפש לזה מקור אחר, ויקרא קפה, פסוק מ"א, ושב על משפחתו, ומזה שהוא לא השתמש בגזרה שווה, כנראה שהוא סובר שאין את הגזרה שווה. זו הצעה השנייה, אבל גם אותה דחה רב נחמן, ואמר אולי יש לו, אלא פשוט יש סברה לומר שלמרות הגזרה שווה, אולי התורה כנסה אותו, כי הוא גנב ונמכר לדי ביתין, שבכל זאת אם הגיע היובל לפני שש שנים, אז הוא לא יוצא ביובל, לכן צריך לימוד מיוחד לומר שגם הוא, גם לפני שש שנים, יוצא ביובל, וזו הייתה הצעה השנייה. הצעה השלישית הייתה זה שזה דעת רבי, כי רבי, בהקשר אחר שנראה אחרי זה בנספח, יצא מאיזושהי נקודת הנחה שנמכר לגוי גם יכול לפדות את עצמו, אבל גם קרובים יכולים לפדות אותו. לעומת זאת, בנמכר ליהודי, הקרובים לא יכולים. עכשיו, מה פתאום שיהיה הבדל? הרי לכאורה גם כאן אפשר לעשות את אותה גזרה שווה של שכיר שכיר, אלא כנראה שהוא לא סובר אותה לא כאן, וגם לא בין מוכר עצמו לבין מחרו ביתין. אז הנה מצאנו מי לא אומר את הגזרה שווה, אבל גם את זה דחינו. יכול להיות שבאמת יש לו את הגזרה שווה, ובכל זאת, גם כאן פשוט יש מיעוט שמלמד שדווקא בנמכר לגוי יש פדיון קרובים, אבל לא בנמכר ליהודי. אבל לא כי אין גזרה שווה, אולי יש, ובזה בעצם סיימנו את החלק הראשון, בלי שמצאנו מי הוא התנה שבוודאות אומר שאין את הגזרה שווה של שכיר שכיר. זה היה החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו לדיונים הפנימיים על שלוש ההצעות של הגמרא. על ההצעה הראשונה הערכנו לגבי התשובה של אביי, שאמר שבעצם גם תנא קמא כן סובר שיש גזרה שווה של שכיר שכיר, ובכל זאת במוכר עצמו אין את ארבעת הדינים של שש שנים, רצייה, הנקה, שפחה כנענית, אז הסברנו מאיפה הוא ממעט את כל אחד מארבעת הדינים האלו, ואיך רבי אלעזר מגיב לזה, ואיך הוא מגיב לזה, ראינו ככה ארבע סוגיות של פינג פונג, זה היה בנספח הראשון. בנספח השני, לגבי הצעה השנייה, שזרבלזר בן יעקב לגבי יציאה ביובל, שכשהוא רצה ללמוד שגם מחרו ביתין, הוא יוצא ביובל, הוא לא למד את זה ממוכר עצמו, אלא מלימוד עצמאי, אז מכאן לכאורה שאין לו גזרה שווה, ודחינו את זה, אז עכשיו בנספח, ראינו בדיוק איך הוא לומד, וראינו כמה דיונים על זה, אז לגבי איך הוא לומד, אמרנו שלגבי יובל לפני שש, לומד את זה מויקרא כ"ה, אז במוכר עצמו הוא לומד את זה מפסוק מ', עד שנת היובל יעבוד עמך, במחרו ביתין הוא לומד את זה מפסוק אחרי, ושב אל משפחתו, לגבי נרצה, הוא לומד את זה מפסוק י', ושבתם איש אל אחוזתו, ובהמשך ראינו שגם שמות כ"א פסוק ו', ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם, גם זה לגבי נרצה, שהוא יוצא ביובל, אלה היו הפסוקים, כך הוא למד את זה בברייתא. זה היה בעצם הדיון הראשון בנספח. הדיון השני היה למה הוא בחר דווקא את פסוק מ"א ליובל לפני שש ואת פסוק י' לנרצה, כי בפסוק י' כתוב ושבתם איש אל אחוזתו, ונרצה זה דבר שיש דווקא באיש. ודיון שלישי זה שתי צריכותות, למה צריך לימוד גם לנרצה וגם ליובל לפני שש, וגם בתוך נרצה למה צריך את שני הפסוקים גם בעבדו לעולם וגם בשבתם, וזה היה הנספח השני. בנספח השלישי, לגבי הצעה השלישית, אז ראינו שרבי אומר שבנמכר לגוי יש קל וחומר שלכאורה אומר שהוא יוצא בשש, אבל בפועל הוא לא יוצא בשש, כי כתוב אם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל, והוא מדייק, באלה הוא ניגאל, כלומר על ידי פדיון, אבל לא בשש, זה רבי, לעומת זאת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לומדים מבאלה משהו אחר, ולדעתם הוא כן יוצא בשש. ואז נכנסנו כאן למאמר מוסגר ארוך, וזה מה המחלוקת בכל זאת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה הם לומדים מבאלה, וזה שרבי יוסי הגלילי לומד שבאלה, כלומר קרובים, הוא יוצא לשחרור, ואילו בשאר אדם שפודה אותו, הוא יוצא אבל לשיעבוד אצל אותו אדם, ואילו רבי עקיבא אומר להפך שדווקא בקרובים לשיעבוד ובשאר אדם לשחרור, זו המחלוקת. ואז ראינו שלושה הסברים מה המקור של המחלוקת. הסבר ראשון זה שהם נחלקו באמת סביב הפסוק, שרבי יוסי הגלילי מדייק באלה לשחרור, אבל בשאר אדם לשיעבוד, ואילו רבי עקיבא הופך את כל הפסוק, כלומר, ואם לא יגאל אלה באלה, כלומר, אם הוא כן יגאל באלה על ידי הקרובים, אז הוא עדיין משועבד ויצא בשנת היובל, אבל אם הוא יגאל על ידי אחרים, אז הוא יוצא לשחרור. זה הסבר ראשון, אבל לפי זה רבי עקיבא ממש הופך את המשמעות של הפסוק. לכן הסבר שני זה שהם נחלקו לא בפסוק הזה, אלא בפסוק ממתת, שמזכיר את שלושת סוגי הגאולות, גאולת קרובים, גאולת עצמו וגאולת אחרים. והשאלה היא, האם ללמוד מגאולת עצמו לגאולת קרובים שיוצא לשחרור, או לגאולת אחרים שיוצא לשחרור? זה הסבר השני. הבעיה עם זה שזה לא מה שכתוב בברייתא, שבברייתא כתוב שהם כן לומדים מבאלה. לכן הסבר השלישי, שבאמת חוזרים לפסוק נ"ד, ואם לא יגאל באלה, ומחלוקת שלהם היא קודם כל בפסוק איך לקרוא את באלה, האם באלה זה הקרובים או אחרים, ומחלוקת היא גם בסברה, שלפי רבי יוסי הגלילי יותר מסתבר שבקרובים הוא יוצא לשחרור ובאחרים לשיעבוד, ולפי רבי עקיבא להפך. זו מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. רבי, שמכונה גם חכמים, הוא כאמור לא סובר כמותם, וממילא, לדעתו, גם בקרובים וגם באחרים הוא יוצא לשחרור לגמרי. ולמה כתוב שם בפסוק ויצא בשנת היובל, מה זה מוסיף? זה מוסיף שאם לא פדו אותו, והוא משועבד אצל גוי שעקרונית הוא תחת שליטתך, אל תנצל את זה ותעבוד על הגוי שהוא צריך להשתחרר, המטרה לא מקדשת את האמצעים, והוא יישאר עבד של הגוי עד שנת היובל. כל טוב.